ברוכים הבאים לפודקאסט ציפור פיננסית, אני שוהם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק, ואיתי כמו תמיד, תמיר שרון, מלווה משקיעים בארצות הברית, ומנהל בקהילה ציפור פיננסית, אהלן תמיר.
אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
מעולה.
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יאב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים, ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להאזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם.
הפרק הזה נערך על ידי רן זהבי. האזנה נעימה.
אז היום איתנו שני אורחים מאוד מאוד נכבדים ומקצועיים. אז יש איתנו נדיב דויץ' וגיא גלנטי מאתיקה פיננסים, זו חברה לתכנון פיננסים ומלווים משקיעי נדלן בישראל, ויש להם את הפודקאסט המצליח בדרך לחופש כלכלי. אהלן גיא ונדיב.
שלום שלום, מה שלומכם?
אהלן, בוקר טוב.
תן איזה שלום כזה חזק כזה, מה?
זה השלום שלי, זה השלום של הבוקר.
יאללה.
כיף שבאתם.
כיף שבאתם,
אנחנו הולכים.
הולכים לדבר על הנושא המעניין של קבוצות רוכשים ופריסלים, וכל הנושא הזה לאחרונה קיבל תנופה מאוד מאוד חזקה. בעצם הרבה אנשים מתעניינים בעסקאות פריסל 5, 95, 10, 90, 20-80, כל הווריאציות האלה, ובעצם הבאז הזה גורם לאנשים לעשות הרבה מאוד טעויות. אנחנו הולכים פה בעצם לצלול לעומק, ובתוך זה להתייחס גם לנושא של התכנון הפיננסי. אז טוב, תציגו את עצמכם, כאילו איך, מאיפה התחלתם להתעסק ככה בפיננסים?
טוב, אז לי קוראים נדיב דויץ', באמת, אני גר כיום בבת ים, יש לי שתי בנות, וגיא ואני חברים הרבה מאוד שנים, גיא גלנטי, גר היום בתל אביב, ואנחנו התחלנו את הדרך שלנו בערך לפני 3.5 שנים, בהקלטה של פודקאסט בשם בדרך לחופש כלכלי, משם הקמנו את חברת אתיקה פיננסים, שחברת אתיקה פיננסים גם עוסקת בפיתוח כלים לקבלת החלטות בעולם ההשקעות. בעצם אנחנו מפתחים תוכנה שעוזרת לאנשים לקבל החלטות השקעה. אנחנו עוסקים גם בתכנון וגם בליווי משקיעים. ובהקשר של הנושא של הפרק הזה, של קבוצות רוכשים לדירות של פריסל, באופן כללי, לרוב משקיעים לא קונים דירות מקבלן. רוב המשקיעים, בטח המתוחכמים שבהם, לרוב קונים דירות יד שנייה, דירות שמיועדות להתחדשות עירונית. בדרך כלל זה אפיק ההשקעה יותר רווחי בנדלן. ומה שקרה, וגם אנחנו בתור חברה עד לפני שנה, אולי עסקנו בזה פעם בעסקה, היום רוב הפעילות שלנו היא בדירות מקבלן, כי מה שקרה, נקרא לזה, בשנה וחצי האחרונות, זה משהו שפשוט מעולם לא היה, בטח בישראל, שהיזמים בפעם הראשונה מצאו את עצמם באיזושהי מצוקה, וניגע בהמשך על עד כמה המצוקה הזאת הייתה קיימת וגדולה, ועד כמה היא עדיין קיימת היום.
ועד מתי תימשך,
אבל פתאום בפעם הראשונה מצאנו איזושהי הזדמנות אטרקטיבית לקנות דירות מקבלן, וראינו גם שהשוק מתעורר ורואה את הדבר הזה גם כן. בסוף מה שקרה פה זה שילוב של נסיבות שהוא קצת איזשהו כמו כוכבים שמתיישרים, הכל לרעת היזמים. זה התחיל במרץ 2022 עם העלאת הריבית בישראל, זו הייתה העלאת ריבית אגרסיבית לא רק בישראל, אלא בכל העולם, המשיך לתוך הרפורמה המשפטית, שהייתה, אני חושב, באמת הקש ששבר את גב הגמל, כי כאשר אנשים מפחדים מה יהיה עם המדינה, ממש לא רק עם הריבית והכלכלה, אלא לאן המדינה הזאת הולכת, והאם היא תהיה פה מדינה, והאם היא תהיה ליברלית עוד 15 ו-20 שנה, שם אנשים מרגישים פחד מהותי מלקנות דירות, בין אם זה דירות להשקעה, בין אם זה דירות למגורים, שם היזמים נכנסו למשבר, ולתוך הדבר הזה נכנסנו לשביעי באוקטובר ולמלחמה, ואז אני חושב ששם, אם אני אדבר על איפה, אם רוצים לגעת ממש בנקודת הקטסטרופה מבחינת היזמים, זה ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, בעצם 2023, ששם היזמים מצאו את עצמם באמת מול שוקת שבורה, שהביקושים היו בשיא, שהרבה שנים לא נראה שיא כזה שלילי, כזה נמוך, ובאמת היזמים יצאו עם כל מיני הטבות בשביל למשוך את הקונים, כאשר ההטבות המפורסמות ביותר הן באמת מה שציינת, פריסת התשלומים היותר נוחה, של במקום לפעמים 20-80, לפעמים 10-90, בלי הצמדה למדד תשומות הבנייה, מה שלא כל כך היה מקובל פעם, לפעמים גם הנחות, כל מיני, יש המון גימיקים גם כן בעולם הזה, ופה אני חושב שנכנס העניין של קבוצות, פה הסיפור הזה התחיל והתעורר.
אז בוא באמת ניגע, ברוב הצופים והמאזינים שלנו מכירים את העניין של קבוצות רכישה. מה ההבדל בין קבוצת רכישה לקבוצת רוכשים?
מבחינה מהותית, זה הבדל של שמיים וארץ. קבוצת רכישה זה קבוצה של אנשים שמתאגדת יחד, והם מחליטים לקחת את הכובע של היזם. הם בדרך כלל יש מישהו שהוא מארגן, שהוא מוביל, שהוא מנהל את הסיפור הזה. הם קונים יחד את הקרקע והם בונים, והם בעצם נהנים מהרווח היזמי, אם יהיה רווח יזמי. בעצם פשוט הם חוסכים את העלות של היזם. החיסרון המשמעותי בדבר הזה, הוא שלפעמים היזם לא מרוויח, ולפעמים אנחנו יכולים גם להפסיד הרבה מאוד כסף בקבוצות האלה, וכשאנחנו נכנסים בכובע של יזם, אנחנו לוקחים על עצמנו סיכון יזמי, שצריך גם לבוא לידי ביטוי בצד התשואה, אם אנחנו באמת רוצים לעשות זה בצורה שהיא נכונה, מה שלא תמיד בא לידי ביטוי. מעבר לזה, אנחנו מאוד חשופים גם לזהות של מארגן הקבוצה, ליושרה שלו, לאיך הוא מתנהל עם הכסף שלנו. אנחנו מכירים את הסיפורים של אינבל אור וכולי. אנשים מן הסתם הפסידו הרבה מאוד כסף.
היום זה כמעט לא קיים, הקבוצות הרכישה.
עכשיו, זה כמעט לא קיים לא רק בגלל סיפורים כמו אינבל אור, זה כמעט לא קיים, אני חושב בעיקר בגלל השינויים שיש בצד של המיסוי. בעבר קבוצות רכישה, הרי אם עכשיו יזם מגיע ורוצה לבנות בניין, הוא לא משלם מס רכישה על הדירות, הוא משלם מס רכישה מופחת על אלמנט הקרקע, והוא בונה. וזו הייתה הטבה שגם קבוצות רכישה נהנו ממנו בעבר, גם היה אפשרות במע"מ, לחסוך את עלויות המע"מ. שני הדברים האלה כבר לא קיימים, נשלב את זה עם הפרשיות ועם כל מה שראינו שקרה, וקריסת חפציבה, שאומנם היא לא הייתה קבוצת רכישה, אבל שם ממש ראינו מה קורה כאשר אנשים קונים דירה, שאין להם את אותה ערבות חוק מחר, ואנחנו רואים שהשוק מתרחק יחסית מהדבר הזה. אני אגיד שקבוצות רכישה עדיין קיימות, הן קיימות בנדלן למגורים, הן קיימות בנדלן מסחרי, יש קבוצות רכישה שהן מדהימות, יש אנשים שמנהלים קבוצות רכישה במשך שנים, יש קבוצות יזמיות כמו חברת בסר לדוגמה, שהתחילה בתור קבוצה, חברה שמארגנת קבוצות רכישה, ומן הסתם היא עשתה עבודה נפלאה, ולכן היא גם הגיעה לגודל שהיא הגיעה אליו היום, אבל מן הסתם זה משהו שהוא הרבה פחות סקסי, הוא הרבה פחות פופולרי.
כן, כשבקבוצות רוכשים, בעצם זה הצד השני של המשוואה, כלומר, אנחנו לא לוקחים את הסיכון היזמי, אנחנו לא קונים קרקע ובונים עליה, אלא אנחנו פשוט מתאגדים כקבוצה של אנשים, לקבל תנאים מוטבים מאיזשהו יזם, שהוא בונה את הבניין, וקבוצות רוכשים כמעט תמיד יהיו עם ערבות חוק מחר, כלומר, זה לא שאנחנו לוקחים את הסיכון שעלויות הבנייה היו גבוהות או נמוכות ממה שציפינו, אלא יש לנו מחיר קבוע מראש, מחיר ידוע מראש, בנק שמלווה או חברת ביטוח שמלווה, ואנחנו פשוט מתאגדים לקבלת תנאים טובים יותר מהיזם.
והיום עם כל העליות מחירים וכל ההפתעות, טורקיה, פולים פלסטינים וכל זה, כל הגידור הזה הוא בעצם הופך להיות מהותי בעצם.
נכון, גם עוד לפני העליות מחירים ועליות המדדים וכולי, בסוף קודם, להקים פרויקט יזמי, זה כרוך בהמון עלויות, וקשה לעמוד את העלויות מראש, ועוד כשהכל היה יחסית יותר פשוט וקל, הרבה מהקבוצות רכישה לא באמת הצליחו לחסוך, כי העלויות בנייה זלגו כלפי מעלה, היו עיכובים בבנייה שהם גם כן עולים הרבה כסף. בסוף הרבה מהעלות של היזם היא עלות של הריבית שהוא משלם על הכסף, כי היזם צריך כסף כדי לבנות, הוא משלם לבנק את הריבית הזו, ואז אם פרויקט מתעכב בחצי שנה, בשנה, בשנתיים, זה עולה ליזם המון. ואחת מהבעיות בקבוצות רכישה זה שהרבה פעמים הם לא ידעו לדחוף את הפרויקטים מספיק מהר, כדי לסיים אותם מספיק מהר, כדי שזה יהיה רווחי. ועכשיו עוד יותר, בעצם עם האי ודאות הזאת, שוב, בקבוצות רוכשים אנחנו לא חשופים לסיכונים האלה בכלל. כלומר, כל הקשיים האלה שמקשים על יזמים ועל הקבוצות רכישה, בקבוצות רוכשים אין לנו אותן. ואם היזם נכנס לבעיות, אז יש לנו הגנות מסוימות שאני אדבר עליהן, שבראשן ערבות חוק מחר, שבעצם מבטיחה שאנחנו לא נצטרך להוסיף כסף מהכיס.
וגם יהיה בנק שיבוא ויסיים את הבנייה, זה אחד הדברים הכי חשובים פה.
זה אולי בואו קצת נרחיב על ערבות חוק מחר, מה זה בעצם אומר?
כן, טוב, זה נושא שהוא באמת נושא רחב, יש כמה סוגים של ערבויות שאפשר לקבל כאשר קונים דירה, שהערבות המקובלת כיום היא ערבות בנקאית. בעצם שיזם יוצא לפרויקט, הוא רוצה לקבל ליווי בנקאי. ליווי בנקאי זה בעצם שהבנק מוכן לממן את הפרויקט, הבנק רוצה לראות רווחיות מסוימת ברמה התיאורטית, זה מה שנקרא דוח אפס, והוא רוצה לראות בעצם שגם היזם מצליח למכור בשלב הפריסל כמה דירות במחירים של אותו דוח אפס, בשביל שהוא ייתן את הליווי. והמשמעות מבחינתנו, מבחינת ההגנה עלינו כקונים, בשלב של פריסל, כאשר יש לנו את הערבות, ושבעצם אנחנו לא מעבירים את הכסף ליזם, למעט אותם 7% שאנחנו מעבירים כמקדמה, שבדרך כלל גם הם הולכים בנאמנות לעורך דין של היזם, כל שאר הכספים שלנו עוברים דרך הבנק, דרך פנקס שוברים, הבנק ממנה שמי ומפקח שמעבירים את הכסף ליזם לפי קצב ההתקדמות שלו, וככה אם היזם, נגיד, לא חישב את העלויות כמו שצריך, משהו קרה, והיזם פושט רגל, אז חלק מהכסף שלי עדיין נמצא אצל הבנק, ומבחינת הבנק, הבנק מתחייב שכל שקל שעברתי דרכו, הוא מבוטח והוא מקווה והוא גם נושא ריבית.
זה הביטור הכי טוב שיכול להיות, אם אנחנו מדברים על בנקים גדולים, פועלים לאומי, אף בנק לא יפגע בשם שלו בשביל חלילה לעשות איזה פשלה באיזה פרויקט.
זה נכון, זה נכון, אבל ראינו גם בארצות הברית, גם המערכת הבנקאית היא מערכת מאוד מאוד שברירית ברגע האמת.
כן, אבל בישראל המערכת הבנקאית שונה לחלוטין מהמערכת הבנקאית בארצות הברית, פה אם חלילה גרם של בנק נפגע, שער בנק ישראל מתערב נכנס, כי הכל פה מאוד קטן ושברירי. אם פה בנק נופל, אז אוי ואבוי וכל המשק נופל. אז זה ממש כמו ביטוח של המדינה כמעט להשלמת הפרויקט, ואנחנו רואים את הבנקים, הרווחים שלהם מאוד מאוד גבוהים, החוסן הפיננסי שלהם מאוד חזק, יש פה ערבות מאוד מאוד משמעותית ועוצמתית.
כן, כן. עכשיו, הרבה מהחששות בסוף של אנשים שקונים דירה מקבלן, זה לגבי איכות הקבלן, או הרבה פעמים מבלבלים בין המונח קבלן ליזם. כלומר, בסוף אנחנו עושים את העסקה מול היזם, וליזם יש קבלן, אבל בשפה השגורה בדרך כלל קוראים לזה פשוט קבלן.
אז יש גם יזמים שהם קבלנים, לא?
נכון, נכון. יש יזמים שהם יזמים מבצעים, שהם קבלנים באמת, שזה בדרך כלל החברות הגדולות. וכשאנחנו קונים דירה, חשוב לנו זהות היזם. חשוב לנו שהיזם יהיה יזם איכותי, אבל בסוף גם אם היזם הוא יזם לא איכותי, כנראה שהפרויקט יגיע לידי סיום. כלומר, גם אם קבלן יזם פושט רגל, אנחנו בסוף נקבל את הדירה שלנו. חשוב להכיר שמבחינת הערבות הבנקאית, הבנק לא חייב להשלים את הבנייה. הבנק יכול להחזיר לנו את הכסף ולספוג בעצמו את ההפסד ולהתקדם הלאה. אבל בפרקטיקה מה שהבנקים עושים, לא קרה עדיין שבנק לא החזיר את הכסף במצב כזה, לא השלים את הבנייה, כי הבנקים הם עושים את האקסטרה מייל והם באמת מביאים את הדירה לידי סיום. אם אנחנו כרוכשים קנינו דירה וקיבלנו רק את הכסף חזרה כשהיזם פשט רגל, אז הפסדנו פה כסף, שלא נתבלבל. כי בתקופה הזו אנחנו לא עשינו עליית ערך במקום אחר. בעצם הפסדנו את הרווחים.
זה דרמטי, בשנים האחרונות היה מאוד דרמטי.
הצעות אלטרנטיביות.
עשרות אחוזים.
נכון, נכון. שזה בדיוק איפה שהקבוצות רכישה נפגעו. שיש אנשים שקנו בערים כאלה ואחרות. ופרויקט נמרח 10-12 שנה, אני מכיר מקרים כאלה. ובסוף הם מגיעים לעלות בנייה של מה שהיה עולה להם לקנות את הדירה.
והפסידו את כל השכירות לאורך כל השנים ועליית ערך.
כן, גם אם הם לא הפסידו, גם אם עלות הבנייה הם עדיין, נגיד שהם עדיין בנו וזה עלה להם פחות מה שעולה להם מיזם, עדיין אם הפרויקט נמרח עשור, אז זה לאו דווקא כל כך משתלם.
ברור, הפסידו לפחות 4% בכל שנה דמי שכירות, פחות או יותר, על עשור 40%.
נכון, נכון, וזה אם היו יכולים למכור, יש פה המון היבטים.
עכשיו נדיב, אתה הסברת על המשבר שהיזמים מצאו את עצמם בתוכו, ואני חושב שעם כל זה שהציבור מבין שהיזמים במשבר, ועם זה שהציבור הולך וקונה דירות מקבלן, ואנחנו רואים בזמן האחרון עלייה משמעותית ברכישה של דירות מקבלן ביחס ליד שנייה, בחודשים האחרונים, אני חושב שהציבור לא מבין עד כמה היזמים היו במקום שהוא מקום לחיץ ולחוץ, כי צריכים להבין בסוף שאם אני בן אדם פרטי ואני צריך או רוצה למכור דירה, הרבה פעמים אני יכול להסתדר, למשוך עוד כמה חודשים, לפעמים אני יכול, טוב, השוק קשה, אני אחכה שהשוק ישתפר.
הדירה מוזכרת בכל מקרה, יש לך איזושהי הכנסה?
כן, אז גם אם אני בן אדם פרטי, בדרך כלל יש לי איזשהן אפשרויות. אם אני יזם שעכשיו בונה 300-400 יחידות דיור, יש לי עלויות ריבית שיכולות להגיע למיליוני שקלים בשנה, להרבה מיליונים.
בשנה.
כן. תלוי בגודל הפרויקט וכולי, אבל יש לי עלויות שהן עלויות מטורפות. יזם לא יכול להרשות לעצמו להחזיק את הדירות עכשיו לאורך שנה או שנתיים, לחכות שהשוק יתושש.
כי הריבית גבוהה, נכון? בעצם.
נכון, כי הריבית גבוהה. ובסוף היזם הוא לא צריך למכור דירה אחת, הוא צריך למכור עשרות או מאות דירות בפרויקט, ולכן הוא חייב למכור את הדירות. אז זה אפשר לקרוא לזה הפטיש, היזם חייב למכור את הדירות. בצד השני יש לנו את הסדן. היזם לא יכול להוריד מחירים כמה שהוא רוצה. היזם לא יכול למכור דירות מתחת לדוח אפס. הבנק לא ייתן לו.
בוא תסביר רק מה זה דוח אפס.
אז מה שנדיב התחיל להסביר, דוח אפס הוא דוח שמאי, שמגישים לבנק כדי שהבנק יפתח לנו את הליווי הבנקאי. הבנק דורש לראות שבערכות שמאיות, היזם יצליח למכור פה את הדירות ולהרוויח. כי אם היזם לא יצליח להרוויח, אז השולי ביטחון של הבנק נפגעים. כי ברגע שהיזם בברייק איבן או בהפסד, לבנק יש הרבה פחות מרווח, עד שהכספים שהוא הלווה לפרויקט, הוא מתחיל להיפגע בהם. ולכן בנק לא פותח את הברז, לא פותח את השיבר של המזומנים, אם הוא לא רואה את הרווחיות לפי הדוח אפס. אז הבנק לא מאפשר ליזם להוריד מחירים. הציבור לא מוכן לקנות מהיזם במחירים גבוהים, והיזמים נמצאים פה בלחץ שהוא אטומי, שראינו את השיא שלו, אני חושב באזור באמת ספטמבר, אוקטובר, נובמבר.
אוקטובר במיוחד, שאף אחד לא קנה, לא עשה שום עסקה.
כן, אבל גם ספטמבר, תתפלו לשמוע, גם ספטמבר היה חודש מאוד מאוד חלש ליזמים, מאוד. ודווקא מאז...
כן, הרבה חגים ו...
ודווקא מאז המלחמה, כלומר, ניגע טיפה במה היה אחרי המלחמה, אבל עכשיו אנחנו רואים את הביקושים כן דווקא מתגברים.
אני רק אגיד שאנחנו מקליטים את הפרק במאי 2024, אני לא יודע מתי יאזינו לפרק, אז...
אני רוצה להוסיף משהו על העניין הזה של המצוקה של היזמים, כי יש פה איזשהו, יש פה מיקס בג, מה שנקרא, כי זה לא כזה פשוט. היזמים נכנסו למשבר, בוא נקרא לזה לשנת 23, בסדר שאיפה שבאמת התחיל המשבר, הם נכנסו, להגיד שהם נכנסו עם כיסים מלאים, זה understatement, זה wild understatement. הם נכנסו אחרי שנה של 2022, שהמחירים בישראל עלו בשנה אחת ב-20%. הם קראו את דוחות האפס שלהם, הם עשו רווחים מטורפים.
מילי, זה השנה עם העלייה הכי דרמטית.
לא יודע אם אי פעם, אבל אני לא מכיר שנה שהמחירים עלו. זה השנה קיצונית ברווחיות של היזמים, ורוב היזמים נכנסו למשבר הזה ממקום ש... ככה אתה רוצה להיכנס, אם כבר להיכנס למשבר, תן להיכנס אליו עם כיסים הכי נפוחים שאפשר. יש יזמים מסוימים, כמו חנן מור לדוגמה, שקנה...
טוב, הוא עשה שטויות שלא קשורות.
נכון, נכון, אנשים שהתמנפו מאוד, קנו במחירים
מאוד
גבוהים, ודברים כאלה קרו, אבל זה כן נכון לקחת את הדברים בפרופורציה. וליזמים יש שותף מאוד מאוד חזק, שזה בדיוק הבנק שדיברת עליו.
וגם מקודם, המדידה, שמקבל
נכון
את כל המסים.
אבל ברמה המהותית, מה שהבנקים עשו, הבנקים הבינו את הסכנה בסוף, הבנקים הם אלה שאין גוף בישראל שחשוף לנדלן יותר מהבנק. הבנקים הישראלים מאוד, לא רק בישראל, גם בארצות הברית אגב, מאוד מאוד חשופים להלוואות נדלן, בעצם למשכנתאות, והבנקים בעצם הבינו שאם הם לא עכשיו שמים יד פנימה, ועוזרים לחברות הנדלן, הן יכולות להיות הבאות בתור, ואז יהיה לנו בעיה שהיא בעיה ענקית.
וגם זה בעיה של בנק ישראל, אז אין שום סיכוי שהבנקים ייתנו לזה לקרות, ולכן הבנקים חוסמים את כל הירידות מחירים, וכל מה שמדברים על ירידות מחירים, ומי שמחכה לירידות מחירים לא מבין, שאם מחירים יתרסקו, גם הבנקים יתרסקו, אז תרחישו, עוד פעם, הוא יכול להיות, פעם בעמוד שנים, אבל מונעים אותו בכל מחיר.
נכון, שהפתרון של מה שקרה פה, זה המושג של הלוואת קבלן, שזה מושג שהוא הוא מושג, לילה, בהתחלה שתחלתי שמה, אני כזה, רגע, מה זה הלוואת קבלן, מה המשמעות של זה? אבל זה בדיוק הכניסה של הבנק לעזור ליזם. הרי מה קורה? הבנק יכול לתת הלוואות לגוף מסחרי, בריבית מסחרית, שהיא ריבית גבוהה יותר. היום הריבית הזאת יכולה להיות בקלות, פריים פלוס 2, פריים פלוס 3, זו ריבית שהיא לא נמוכה בכלל, ריבית מאוד גבוהה. לעומת בן אדם שבא לקחת משכנתה, שיש פה בטוחה שהיא הרבה יותר חזקה, שהבנק יכול לתת בריביות של בוא נגיד באזור הפריים, שזה הבדלים של שמיים וארץ, מבחינת היכולת של היזם לשאת בזה. והציבור דורש, בגלל הכוח שיש לו, את ה-20-80, 10-90 ללא הצמדה, והבנק, והיזמים לא באמת יכולים לעמוד בזה. זה מסוכן להם בטירוף.
אני רוצה רק טיפה, רק טיפה לקמת. אם אני בתור יזם מוכר דירה, בתנאי תשלום נקרא לזה לפי התקדמות הבנייה, או שאני מוכר דירה לפי תנאי תשלום של 20-80, ה-20-80 עולה לי בתור יזם מאות אלפי שקלים פר דירה. זה יכול להיות בכיף, 200, 300 אלף שקל.
האם אתה נותן למישהו, כי בתור יזם, ה-20-80, אתה אומר שהיזם בעצם...
זה עולה לי כסף בתור יזם, אני לא יזם, כן? אבל ליזמים זה עולה המון המון כסף.
שהוא למעשה נותן לך הנחה בכסף.
נכון, כי דיברנו על הפטיש ועל הסדן, אז הוא לא יכול לשחק עם המחיר בגלל הבנק, הוא לא יכול... כלומר, אין לו הרבה מקום משחק, המקום משחק היחידי שלו זה תנאי התשלום. ואז היזמים באו עם אותם 20-80, שראינו אותם גם בעבר הרחוק, היום הם גם הגדילו יצירתיות,
5.95 שמעתי.
והגיעו ל-5.95 וכולי, וזה עולה ליזמים המון כסף. כשאנחנו קונים דירה, ועשיתי את החישובים האלה במחשבונים שלנו, כשאתה קונה דירה בתנאי תשלום כאלה, 20-80 ובטח ב-10-90, אפקטיבית אתה קונה פה דירה עם הנחה. נכון שהמחיר הוא לא מחיר יותר נמוך, אבל בכמה שזה עולה ליזם, זה עולה לו מאות אלפי שקלים, זה יכול להיות 200, 300, 400 שקל
לצורך העניין גם
פר דירה.
כן, יכול לשים את הכסף, יתרת ההון עצמי הזה בפיקדון או whatever, עד למועד הדירה, וזה ההנחה שלך שאתה הרווחת אותה בדרך הפוכה.
בדיוק, משהו. בדיוק, וגם אם אתה תזין את זה למחשבונים, אז אתה תראה שבתור משקיע, כשאתה קונה דירה ב-20-80, אתה רואה, וואלה, פתאום העסקאות מאוד אטרקטיביות, פתאום התשואה שלי הצפויה, להון העצמי, מאוד גבוהה, בדיוק בגלל הדבר הזה. וליזמים זה עולה המון כסף, ואז נדיב בא ומסביר, הנה, הבנקים באו עם הלוואת קבלן, וזה בדיוק בא להקל על היזמים, כי בסוף היזמים פה הם סופגים חבל על הזמן בתנאי תשלום, והלוואת הקבלן היא מאפשרת ליזם בעצם לא לתת לי באמת את ה-20-80, כלומר בשבילי זה עדיין 20-80 או 10-90 או whatever. בדרך כלל הלוואות קבלן קיימות בעיקר בתנאי תשלום הנמוכים יותר בהתחלה, אבל זה מאפשר ליזם לא עכשיו להיקרא בריבית של 8% על כל יתרת הסכום.
אז אתה נושא בריבית והריבית האישית שלך היא יותר נמוכה.
לא, הקבלן הוא זה שנושא בריבית.
נכון, אבל הוא נושא בריבית שלך, והריבית שלך הרבה יותר נמוכה. היא לא הלוואה של יזם.
זה הטריק,
היא הלוואה של רוכש, ואתה כפרסונה פחות מסוכן לבנק.
אתה חתמת על משכנתה של לרוב 36 חודשים, שמי שמשלם את המשכנתה הזאת, משכנתה לרוב בריבית היום של 4.5%, מי שמשלם את המשכנתה זה היזם, הוא משלם אותה או מראש או בבלון, תלוי איך מה הם מסכימים, ואז בעצם אני חסכתי ליזם המון 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 כסף, בזה שחתמתי על הלוואת הקבלן, זה משהו שלא היה קיים בעבר, והיום הוא נכנס, זה חלק מהכלים, זה לא הכלי היחיד, זה חלק מהכלים שהבנקים הכניסו והשתמשו בהם בשביל להגן על היזמים מפשיטת רגל, כי יש יזמים שנכנסו פה עם כיסים מנופחים לחלוטין, הרבה יזמים שלא, הרבה יזמים נכנסו עם מלאי מאוד מאוד גדול של דירות, מלאי עסקי שחייבים להיפטר ממנו, ובסוף היה פה איזשהו אינטרס משותף.
האלה, ואנשים אמרו, בסדר, אז עכשיו אני לא צריך להביא את כל הכסף, אני שם חלק מהכסף, מתארגן, יש לי זמן בכיף שלי להתארגן, המחירים יעלו, וזה גם מה שבעצם קורה עכשיו בפועל.
נכון, עכשיו אני רוצה לעבור בעצם למה הסיפור של הקבוצות, איך הקבוצות נולדו מתוך הדבר הזה. אם אנחנו שואלים באמת מה המצוקה של היזמים, בעיניי התשובה היא שהמצוקה היא מצוקה תזרימית, היא לא מצוקה הונית בכלל, אין להם מצוקה הונית בכלל, אלא מצוקה שהיא תזרימית. היזמים יודעים, והכלכלנים שלהם יודעים, והכלכלנים בבנקים יודעים שבטווח הארוך, המחירי הדירות בישראל ימשיכו לעלות, הם יודעים את זה, בצורה, אני חושב שזה פשוט, לא שמעתי אף פעם יזם נדלן, שלא בטוח בזה, כמו שהשמש תזרח מחר.
בכלל, לאור כל המלחמה,
ולא בגלל אינטרס. באמת שהם פשוט רואים את המגמות, הם רואים את הכוחות השוק העצומים שמבקשים את הדבר הזה. ולכן, אם אני עכשיו נמצא באיזשהו משבר, ואני יודע ברמת ודאות, לפחות אני חושב שאני יודע ברמת ודאות גבוהה, שהמשבר הזה יחלוף, ויום אחד המחירים יהיו יותר גבוהים, ואני אוכל להרוויח. המטרה היחידה שלי זה רק לצלוח את המשבר. אין לי עניין עכשיו, אני לא רוצה להיפטר מכל הסחורה שלי, אני רוצה למכור את מה שאני חייב, לספוג את ההפסדים שאני חייב לספוג, בשביל שאני אוכל להגיע ליום המחר.
אז איך מתגברים על הבעיות הזרים האלה?
אז זה בדיוק הנקודה שהקונה היחיד לא יכול לפתור את הבעיה, וזה איפה שהקבוצה נכנסת לידי ביטוי, כי נגיד תמיר, אתה רוצה עכשיו, אתה בא ליזם, שאתה מבין שהוא באיזושהי בעיית הזרימית, אתה אומר לו, תשמע, אני אקנה לך דירה, אבל אני רוצה, נגיד, 20-80 וכולי, אז הוא יקבל, אתה מקבל 400 אלף שקל, 500 אלף שקל.
אז הוא מחייך.
זה פינאץ. זה לא פתרת לו כלום. אבל אם באת 10 תמירים, ואמרת את הדבר הזה, פתאום גם הורדת לו הרבה חוסר ודאות מהשולחן, שחוסר ודאות זה משהו, להוריד חוסר ודאות לידם, זה שווה הרבה כסף, אפילו יותר מכל הדברים האחרים, ושמת לו איזשהו סכום של הון עצמי ראשוני, שהוא יכול לרוץ איתו, הוא פתח את הליווי הבנקאי, הוא יכול עכשיו, ברגע שהוא פתח את הליווי הבנקאי, הוא יכול למכור את הדירות מההמשך אחרי המשבר. בסדר? אני מוכר את מה שאני חייב, אז זה הכוח שקבוצה יכולה לייצר, יופי. שיחיד לא יכול לייצר.
אז באים מה? אפילו 20-30 רוכשים, באים ליזם, ואתה בוחר נגיד יזם שהוא בטח מבוסס, אחד כזה שיש לו דוחות כספיים בבורסה, שאתה רואה שיש לו הון עצמי טוב, מה בודקים, איך בוחרים?
בגלל שיש לנו את אותה ערבות, אנחנו לא חייבים להיות כל כך פדנטים לגבי המצב של היזם. לא כל כך פדנטים, כל עוד יש לנו ערבות שהיא ערבות ראויה, ערבות בנקאית, זה פחות מה, פחות מה שמטריד אותי, עד כמה היזם הוא יזם חזק. אנחנו לא מחפשים ללכת על היזמים הכי חלשים, שהם עוד שני הקורסים, כי אנחנו לא רוצים להגיע לשלב של מימוש של הפרויקט על ידי הבנק וכו'. זה לא,
כן,
זה לא דבר שאנחנו
מייחלים
לו.
שיסתבחו,
אבל כן, ללכת כן. על, על יזם שנקלע לאיזשהו צורך תזרימי, קבלן שאני, או יזם שאני מבין שהוא, הוא ישרוד את התקופה, הוא יהיה בסדר, אבל יש איזושהי דחיפות מסוימת לאיזה פוש, למכור בפרויקט מסוים 5-10 דירות, זה משהו שהוא מדהים. תבוא ליזם ותגיד לו, יש לי 30 קונים, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. יש פה איזשהו sweet spot מבחינת הגודל של הקבוצות. אני לא נתקלתי ביזם שרוצה 30 קונים. זאת אומרת, לרוב היזמים אומרים לי, תשמע...
כי הוא רוצה למכור את הדירות ביותר יקר. בסוף, כדי לפתוח את הליווי הבנקאי, לרוב אתה צריך למכור סדר גודל של כמה? 20%
בין 15 ל-20%.
זה הסדר גודל. אז היזם רוצה לפתוח את הליווי הבנקאי, לדעת, לסמן תביא על השלב הזה, אבל לא רוצה למכור יותר מזה במחירים אטרקטיביים. וכשבאים כקבוצה, לא רק שאתה נותן לו את הוודאות הזאת ואת התזרים הזה, אתה גם חוסך לו משמעותית בעלויות שיווק שיש לו. ליזם יש עלויות שיווק משמעותיות.
ואז אתה יכול לקבל אותם כהנחה במחיר הדירה שלך, נכון?
גם חוסך לו בעלויות שיווק. גם לפעמים אתה יכול לחסוך לו, תלוי איך הקבוצה מתארגנת, בעלויות של העורך דין, עם ההסכם שמגיעים אליו, הרי בסוף היזם כשהוא מוכר דירה, הוא צריך לעשות איזה שהן התאמות לחוזה עבור כל רוכש. אם אתה בא כקבוצה ונותן לחברי הקבוצה איזשהו עורך דין שעושה מסע ומתן משותף,
פגז.
הוא מגיע לחוזה סטנדרטי. אתה חוסך ליזם הרבה כאב ראש, אתה חוסך לו את הסיפור
של... יותר מזה, גם העורך דין של הקבוצה, הוא יכול להתאים את החוזה הרבה יותר, כי אני זוכר שאני קניתי דירה חדשה, בכלל היזם לא מוכן לדון באף
נכון, שזה
אף
המצב
בחוזה,
הסטנדרטי. נכון.
הוא שולח אותך לזה נספח שינויים, וגם שם מתווכחים איתך על כל דבר, שזה בלבול מוח אחד גדול. אז בכלל אתה נותן פה יתרון סופר גדול, שאתה גם מקבל הנחה ואתה גם יכול לשלוט בחוזה.
אגב העניין, אני אגיד את זה כערת אגב, אבל החוזים הדרקונים שהיזמים ידועים בזה שהם מחתימים אנשים, הם זה לא השתנה. זה עדיין ככה, ויש נגיד, הזכרנו מכל עם את הלוואת קבלן, צריך להסתכל טוב טוב, עד מתי הלוואת קבלן הזאת, אם היא הטופס 4, או ממש עד האכלוס,
לא.
אם היא צמודה למדד או לא. יש פה כל מיני דברים שאתה יכול בקלות למצוא את עצמך, שלקחת הלוואת קבלן, שהיא צמודה למדד, כן. והיא מסתיימת בטופס 4, שטופס 4 הוא חצי שנה לפני האכלוס בפועל, אז אתה צריך להשלים את הכסף הזה, אתה לא מקבל שכירות, וחתמת על חוזה חביבי, זה שלך.
אז איך מונים את זה?
לוקחים עורך דין. תמיד לוקחים עורך דין.
לא משנה, גם כשאני קונה דירה חדשה, לוקח עורך דין.
אני טוען שצריך עורך דין יותר בדירה חדשה מאשר בדירה ישנה. מדהים. אבל זה נושא בפני עצמו.
מדהים.
אז רגע, זה אני שנייה אחת חוזר לתוך הסיפור הזה של הקבוצות. אז יש פה איזשהו צורך שקבוצה יכולה ליצור, אבל גם לקבוצות יש איזושהי מצוקה. כי בסוף... זה נגיד עכשיו, יש לי, אני הגדתי עכשיו 10 קונים, 20 קונים. אנחנו רוצים ללכת לקבוצה. לא כל הפרויקטים פתוחים בפניי. לא כל היזמים צריכים קבוצות. לא כל היזמים נמצאים בשלב הקריטי בפרויקט של אותו פריסל, שלפני הליווי הבנקאי שזה חשוב להם. לא כל הפרויקטים הם גדולים מספיק בשביל להכיל קבוצה. הרבה פרויקטים, מה שהם רוצים זה 2-3 אנשים. או שהם לא רוצים בכלל, הם בכלל לא רוצים, יש פה גם עניין של אגו, יש פה עניין של, אני יצא לדבר עם יזמים. והצגתי את עצמי, אמרתי, אנחנו אתיקה פיננסים, אנחנו עושים קבוצות רוכשים וכולי, לא, אנחנו לא רוצים, לא רוצים לא שישפילו אותנו, לא רוצים שיורידו אותנו במחיר, לא, כאילו, יש איזשהו משהו של הגנה, שבסוף האמירה שלי, וזו אמירה מהותית ליזמים, זה תראו, יש לנו פה שותפות, יש לנו, אנחנו, וזה הצד השלילי של קבוצות רוכשים, אני אגע בעוד מעט, אבל מבחינתנו, יש לנו שותפות עם היזמים, אנחנו נעזור לכם, תתנו לנו מחיר שהוא עושה שכל, תנו לנו עסקה שהיא עושה שכל, אנחנו נביא לכם קונים, אנחנו כולנו הולכים להרוויח מהדבר הזה יחד, כי בסוף, אם יש פה איזושהי עסקה, שרק צד אחד מרוויח, והצד השני מרגיש שדפקו אותו וכולי, בסדר, זה one time business, אף אחד לא יעשה איתך ביזנס עוד פעם, אם זאת הייתה התחושה של האינטראקציה איתך, ואף אחד, מן הסתם, אף גורם שמאגד קבוצות לא רוצה שזאת תהיה האינטראקציה, וזה היה הרושם, אז הם עובדים יחד. אבל זה באמת מגיע לצד, לחרב פיפיות של הסיפור הזה של הקבוצות רוכשים, שבסוף קבוצות רוכשים הן לא קבוצות ייעוץ. זאת אומרת, אנחנו בחברה, יש לנו כיום שתי פעילויות. יש לנו פעילות של ייעוץ, שאנחנו מתחייבים ללקוחות חוזית, שהייעוץ הוא אובייקטיבי, שאנחנו לא מקבלים אגורה אחת מאף אחד, ואנחנו נותנים להם רק את דעתנו, איפה הכי כדאי להם להשקיע, מה הכי כדאי להם להשקיע. בקבוצות רוכשים, אין לנו את ההסכם הזה עם לקוחות, אך גם לא מציגים את עצמנו בצורה כזאת. אנחנו רוצים לשווק פרויקטים שהם איכותיים וטובים, כי אנחנו רוצים שככה יכיר אותנו בשוק לאורך זמן. וזה אינטרס שלנו למכור פרויקטים שהם טובים בשביל השם שלנו, גם אכפת לנו, אנחנו רוצים שאנשים ירוויחו.
במקרה הזה אתם מקבלים את הכסף מהיזם.
אנחנו מקבלים גם וגם, תלוי בפרויקט, אבל לרוב מקבלים גם מהיזם וגם גם, גם מהלקוחות, וברמה הזאת זה דומה יותר למתווך, זה דומה יותר לעבודה של המתווך, ובעיניי אין שום דבר שלילי בעבודה של המתווך, זה דבר שהוא בסדר גמור, כל עוד הקהל שנמצא איתך, יודע שאתה מתווך, מכיר את מערכת התמריצים שמפעילה אותך, ואז הוא יכול לשאול את עצמו בצורה ביקורתית, בסדר, נדיב הציע לי איזושהי עסקה במקום מסוים, הוא הסביר לי את היתרונות ואת החסרונות של העסקה, אני חייב להשתמש בקודקוד שלי בעצמי, או לעזר ביועץ שהוא יועץ אובייקטיבי ונטרלי, שיעזור לי לקבל החלטה, האם העסקה הזאת היא עסקה טובה, והאם היא עסקה שהיא טובה עבורי, שגם זה נקודה שהיא מהותית, כי יש הרבה עסקאות, שאין אחלה של עסקאות, אבל הם לא באמת בתקציב שמתאים לך.
שזה מתחבר לתכנון הפיננסי.
נכון, זה מתחבר לתכנון פיננסי שהוא תמיד חייב להיות אובייקטיבי, כי אם לא, אתה מאבד את כל העניין.
זאת אומרת, כן, אז אתה אומר קודם כל פעם אחת לעשות תכנון פיננסי, לדעת באמת שאתה צריך לקנות דירה, שנכון לך לקנות דירה בהתאם למסלול החיים שלך.
בהתאם לתקציב, בהתאם ל...
כן, אתה יכול גם, אתה לא חייב, אני חסיד ענק של תכנון פיננסי, אבל גם מי שלא רוצה, אני אומר, פשוט תכירו את מערכת התמריצים של מי שפועל, יש היום כמו חול, אנשים שמארגנים קבוצות כאלה של רוכשים, וחלק מהעסקאות, אני בוחן בכובע האובייקטיבי שלי גם עסקאות של קבוצות אחרות, ויש לי לקוחות שאני מפנה ואומר, העסקה הזאת שהציעו לך בת ים, פגז, לך עליה, תשלם לו את 1.5% פלוס מע"מ, העסקה שווה לך, לך עליה, ויש מקומות שאומרים, לא, העסקה הזאת לא טובה. וזה מקום ש... עוד פעם, יש פה מיקס מאץ', וממש צריך להסתכל פר פרויקט, כי בסוף אנחנו חייבים להבין, אנשים רוצים להביא, ליצור עסקאות, המארגנים של קבוצות רוכשים רוצים ליצור עסקאות, וזה גורם באופן טבעי, מבחינת הטבע האדם, זה גורם להם איזשהו מקום שלפעמים להתפשר על איכות העסקה שהם מביאים, כדי שתהיה עסקה, אז כמובן זה מאוד מאוד משהו ש... עוד פעם, צריך להיות ביקורתיים, זה הרבה כסף, אנחנו לא מדברים פה על מסטיק, כאילו...
כן, אני חושב...
שנייה, אם אתה מדבר על... אני פשוט רוצה לחבר את זה למה שנדיב אמר עכשיו, אתה מדבר על איכות העסקה. למה אתה מתכוון? איכות העסקה, מה אתה בודק? עכשיו, יש לך צ'קליסט שאתה בא לבחון עסקה. איזה דברים מהותיים אתה בודק?
אז אתה רוצה לבדוק קודם כל את השוק. את המחירים בשוק. בסוף אנשים הרבה פעמים מתאהבים בתנאי התשלום, ולא מבינים שהיזם, מה שהוא עשה, הוא פשוט העלה להם קצת את המחיר. שיפר להם תנאי התשלום מהותית, הם לא קיבלו הנחה בכלל, לא כלום.
אז אתה ממליץ לקחת גם שהרוכש ייקח שמיים מטעמו?
או שיקח, הוא צריך להכיר את השוק. זאת אומרת, אפשר להכיר את השוק בעזרת איש מקצוע, תמיד אפשר לעשות גם את הדברים לבד. אני לא חסיד של הגישה שאומרת שתמיד חייבים איש מקצוע, למרות שהעסק לקחוה זה האינטרס שלי, אבל אני חושב שאפשר גם לעשות זה לבד, אפשר לעשות זה עם איש מקצוע.
אבל זה דורש למידה.
אבל זה דורש למידה, מן הסתם. עכשיו הציעו לך עסקה, נגיד בבת ים או בחולון, בוא תהיה ביקורתי, תסתכל שנייה, תעשה סקר מחירים. האם באמת, אני ראיתי קבוצת רוכשים, שהציגו לאנשים, הם עשו השוואה בין שתי עסקאות, שבאחת הם התייחסו למחיר למטר פלדלת, ואחד למחיר למטר קוולנטי, זה עיוות מוחלט. אני לא יודע אם זה נעשה מחוסר יושרה, או שזה נעשה בטעות. ואנשים הם אוכלים את זה, הם אוכלים את זה, כי הם לא, ונראה להם שיש להם עסקה שהיא מטורפת, אבל הם לא מבינים שהם מראים להם מחיר אקוולנטי, ולא את המחיר פלדלת, ובפועל זה לא עסקה כזאת טובה בכלל.
תסלח לי שאני לא אסכים, אני מסכים עם כל מה שאמרת למעט נקודה אחת, אתה אומר שאפשר לעשות את זה לבד, אני לא חושב שאפשר לקבל תוצאה לבד שהיא טובה, אם אתה לא איש מקצוע, אם אתה לא חי את הנושא, וגם שמאי לא באמת יכול לתת לנו פה את התשובה, שמאי שהוא רק שמאי. כי שמאי יכול לעשות עבודה מצוינת ולהסתכל על מחירי ההשוואה, ולהבין האם המחיר שבו אנחנו קונים הוא מחיר הוגן, גבוה, נמוך ביחס לעסקאות שנעשו, אבל שמאי לא ידע להסתכל בכובע של משקיע ולהכיר את המגמות הדמוגרפיות שקורות באותה עיר, ואת ההשפעה של הרכבת הקלה, וכל מיני אלמנטים שהם יותר צופי פני עתיד. אז יש פה איזשהו שילוב של הסתכלות השוואתית למה קיים, והסתכלות על... הסתכלות קדימה על מה הולך להיות, והסתכלות פיננסית שהיא על תנאי התשלום, על כמה תנאי התשלום הם אטרקטיביים. יש מקרים שהיזם יעלה לי את המחיר ב-50,000 שקל, אבל ייתן לי 5.95 ושווה לי.
יופי, אז רגע, אז אתם עושים את החישוב הכלכלי המדויק הזה, מבין כל החלופות, איזה עסקה לצורך העניין, לא יודע איך אתם עושים את זה, מהבנים או משהו?
בדיוק, אז מה שאנחנו עושים זה שאנחנו מזינים...
מחיר דירה אמיתי כזה.
אז אנחנו מזינים הנחות יסוד מסוימות, ואנחנו עובדים פה גם עם שמיים, יש לנו אין-האוס בחברה שמיים מקרקעין שעובדים במשרה מלאה, יש לנו גם כלים מחשבונים שבדיוק בנויים לעשות את הדבר הזה, ומה שאנחנו עושים כשאנחנו מנתחים עסקה, זה מסתכלים על כלל הפרמטרים שלה, מה המחיר שלה ביחס למחירי ההשוואה? האם היא מעל מחירי ההשוואה, מתחת, במחירי ההשוואה? מה ההנחה שאנחנו מקבלים על הפרויקט? מעניין אותנו בסוף גם באיזה מחיר אנחנו קונים, כי אנחנו לרוב קונים במחיר שהוא נמוך יותר מאשר המחיר שיווק של היזם. אנחנו מסתכלים על תנאי התשלום, מעריכים איזושהי עליית ערך אזורית, כי בסוף מי שמשקיע בנדלן בישראל לא עושה את זה בשביל הסחירות, הוא עושה את זה כי הוא חושב שתהיה עליית ערך. וכשלוקחים את כל הנתונים האלה פנימה ומזינים אותם לתוך המחשבון, אנחנו מגיעים לתשואה מסוימת על ההון העצמי. כי כמשקיעים חשוב לנו לא רק לעשות השקעה שהיא השקעה טובה בפני עצמה, אלא גם השקעה שבה שמנו כמה שפחות הון עצמי, כי ככה אנחנו מגדילים את ההון העצמי שלנו מבחינת תשואה יותר, ויכולים להתאשר, להגדיל את ההון שלנו מהר יותר. אז זאת ההשוואה שעושים, כאשר בסוף השאיפה היא למצוא פרויקט שהוא גם אטרקטיבי בציפייה קדימה, מבחינת מה הולך להיות, וגם אטרקטיבי ביחס לשוק. וזה זה הסוויט ספוט, זה הכי טוב שיש, וכשמוצאים עסקאות כאלה, גם, אנחנו רואים איך הן נחטפות, והיו לנו עסקאות שעשינו, שתוך יומיים כבר לא נשארו כמעט דירות. אז זה המפתח, זה למצוא עסקה שבאמת עסקה שהיא עושה היגיון מכל הבחינות, וצריך למצוא את היזם ולהגיע ליזם שהוא באמת, שהוא מציע את הדברים האלה. והרבה יזמים הם מספרים סיפורים ואומרים, בוא אני אתן לך פריסל, אבל זה לא באמת פריסל. כלומר, זה לא פריסל אמיתי, אלא זה, הוא אומר, אני נותן לך מחירים שהם זולים ומעלה את המחירון. אז זה לא עוזר, אז צריכים להבין באמת מה המחירים האמיתיים.
יזמים מתוחכמים בקטע שאי אפשר לדמיין את הטריקים שיזמים יודעים לעשות.
אולי תספר, אני לא יודע אם אפשר, אולי תספר בעדינות בלי...
אין בעיה, אם אתה לא אומר שמות.
על הסיפור של ה-40% ברמת השרון?
כן, יש איזשהו פרויקט.
בלי לציין
שמות. אמרת רמת השרון, כבר אמרת המון, אמרת הרבה יותר מדי, אבל יש, הציעו לנו לעשות איזושהי קבוצת רוכשים, והציגו לנו מחירון לנו, שהם מוכנים לתת לנו כקבוצה, שהוא נמוך בבערך 500-600 אלף שקל, מתחת למחיר. וכמה אנחנו בודקים הכל, אז באמת גיא ציין, יש לנו כמה שמאים שהם עובדים בחברה, שלחתי חנם למשרד מחירות של היזם, כלקוח סמוי, ולראות האם באמת יש לנו הנחה שהיא כזאת גדולה. ואז התברר שכן, אבל כשהסתכלנו ברשות המיסים, זאת אומרת, השמאי הלך למשרד מחירות, הם נגיד הציגו לו מחיר, מחירים מאוד מאוד גבוהים, מדברים במחירים של אזור 55 אלף שקל למטר, לא, זה אזורים מאוד מאוד יקרים.
מה, תל אביב?
כן, מחירים של תל אביב, אפילו, כן. ומה שקרה זה שבעצם הוא ניסה להתמקח איתם על המחיר, ממש ממש לא הסכימו להוריד לו את המחיר, ממש לא בצורה משמעותית, הרגשנו, אמרנו, וואלה, יש לנו פה קבוצה מטורפת, יש לנו פה עסקה פגז, ואז הסתכלנו ברשות המיסים, על העסקאות שהיזם הזה מחר בתכלס, בפרויקט.
וואו.
וראינו שהוא מחר בדיוק במחיר של ההנחה שהוא נותן לנו. אז זאת אומרת, יש פה, חברות היזמות, הרבה מהן חברות שיווק, החברות היזמות הטובות הן גם חברות שיווק ברמה מסוימת, אז מה הם עושים? אם אני רוצה שנייה לפשט את הדברים.
רגע, זה יכול להיות.
הם מעלים את המחירון, ופונים לקבוצות, למארגני קבוצות, אומרים, תראו, אני אתן לכם עכשיו ככה מתחת למחירון. אז אני צריך שלך להגיד, וואו, יש לי פה הנחה מטורפת, אני אביא קבוצה בקלי קלות. ואז אתה מגלה שהמחירון שלהם הוא מחירון תיאורטי. אין לו משמעות, הוא סתם. זאת אומרת, הם יחזיקו, יש פרויקטים שמחזיקים בן אדם במשרה מלאה, שעונה לטלפון, ואומר לך את המחירים של הדירות, למתעניינים, כאשר כל הפרויקט הוא רק משווק על ידי קבוצות. רק משווק על ידי קבוצות, והבן אדם מהחברה שעונה לטלפון, הוא עונה לך כדי להגיד לך מחיר יותר גבוה, כדי שתלך על הקבוצה. בסדר? חבר'ה, להשתמש בקודקוד, יש דברים יותר גרועים, כאילו, להשתמש בקודקוד, להשתמש בשכל, להיות ביקורתיים, להבין מה מציעים לנו, יש עסק, כמו כל דבר,
זה דירה, זה פאקינג כמה מיליונים, תבדקו הכל.
ברור, תבדקו מה אתם עושים, תבינו מה אתם עושים, אין, כאילו...
אבל לא רק לבדוק, בסוף גם לעשות. כי אפשר לבדוק עשור ולא להתקדם כלכלית, ובסוף כדי להרוויח צריכים גם לעשות ולקחת סיכונים מסוימים. ובסוף בדירות מקבלן, בטח עם התנאי תשלום הנוכחים, יש... אני תופס שהפלח, בסוף יש גם את הרובד האסטרטגי. כלומר, יש את העסקאות עצמן ויש את הרובד של למי זה מתאים ולמי זה לא מתאים. יש הרבה אנשים שלא מתאים להם בעיניי דירה מקבלן. כי בסוף מדובר על דירות שהן דירות יקרות, שצריכים הרבה הון להשלים את העסקה. אז לפעמים אנשים חושבים שהם ייכנסו לעסקה וימכרו אותה לפני קבלת טופס 4, מבלי להשלים את...
נגעת בדיוק באחת הנקודות הכי חשובות.
כן.
זה מה שמבטיחים להרבה אנשים,
בוא נדבר על זה.
בכל הקבוצות, למכור לפני טופס 4.
אז זה מאוד בעייתי, ואני... האמת שאני דווקא שמח לראות שהרבה קולגות כן מודעים לעניין, וכן מורידים אנשים מזה, לא כולם. בגדול, מאוד מאוד לא מומלץ, מאוד לא מומלץ.
כי זה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה.
להסתמך על מחירה לפני קבלת טופס 4, יש פה מורכבויות מבחינת היכולת קבלת משכנתא, מורכבויות רישומיות מבחינת להעביר את הדירה.
הסרת הערבויות.
כן. וקושי גדול למכור. גם אם היזם מאשר לי למכור, נדירים האנשים שיסכימו לקנות.
כי העורך דין שלהם לא יאשר בלי לקבל בטוחות והערבויות. נכון. אתה מוכר דירה שהיא בנחיתות, של קבלן שהיא בנחיתות, כי הבן אדם לא מקבל נכון. את הערבות הבנקאית.
נכון, נכון, והבן אדם יעדיף לשלם עוד 100 אלף, עוד 200 אלף, ולקנות מהקבלן עם הערבות חוק מחר, ולא להסתבך איתך, והוא גם לא יגיע אליך בכלל, כי אנשים שקונים דירה מקבלן, לא מחפשים ביד שתיים של המודעות של פרטיים, הם הולכים למשל של היזם. אנשים שמחפשים יד שנייה, מחפשים ביד שתיים.
מעבר לחזק את זה, נגיד שגם הקבלן, אתה מתחרה בו, אז אתה לא...
כן, לרוב בשלבים האלה כבר היזם הוא בסדר עם זה, אבל גם יש פה את העניין של המיסוי. אין, גם אם זו דירה יחידה, אין פטור ממס שבח על דירה, אם הדירה עדיין לא בנויה וקיימת שנה וחצי.
כן, הלוואי נשלם מס שבח וזה יהיה רווחי, הבעיה בכלל שאי אפשר למכור.
יש פה צבר של דברים שהופכים את הדבר הזה ללא... אני תופס את זה כמשהו שהוא good to have. בסדר? סתם שתכיר מבחינה מהותית. מה אכפת
שיהיה לך אופציה?
מבחינה מהותית, תמיד יש אופציה. גם שכתוב בחוזה שחור על גבי לבן שאין אופציה, אם מסתכל בפסיקה המשפטית, אין כזה דבר. אם עכשיו אני במצוקה, והנכס היחיד שיש לי זאת הזכות לדירה הזאת, ואני צריך למכור, והיזם אומר לי, אתה לא יכול למכור, אני הולך לבית משפט ואני מוכר. אין כזה דבר. הוא לא, כאילו, בסוף היו תקדימים משפטיים לדבר הזה.
שאלה גם באיזה מחיר.
נכון, אבל לכן אני אומר, זה כזה מהדברים האלה שהם הם nice to have. כאילו, זאת אופציה, אני לעולם לא אגיד לא לאופציות, תנו לי אופציות.
זה לא חלק מהאסטרטגיה, אבל.
צודק, אם זו אופציה והיא מקבלת בחינם, ברור שאני מסכים. האם זה פרקטי ויישומי ואפשר למכור לפני מפתח? לא, אי אפשר למכור לפני מפתח. זה מה שאנשים לא מבינים, ואם מישהו יתחייב לזה, שיבדוק מה הוא עושה בעוד שנה, שנתיים, שהוא לא ייכנס לשוק...
עכשיו, הרבה אנשים נכנסים בסוג של אסטרטגיה שהיא סופר מסוכנת. כי הם אומרים, בוא, יש 10-90. אנחנו יכולים להתמנף פה בחינם על חשבון היזם. בוא נקנה דירה שבפועל, כאשר אני צריך להשלים פה ל-25, 30, 50% ממחיר הדירה, ואולי אפילו לא יאשרו לנו את המשכנתא בסוף, ואז נמכור, נמכור מיד, נמכור לפני טופס 4, whatever.
אתה מדבר על בן אדם אחד, לפעמים בן אדם אומר, בוא נקנה 3-4 דירות במכה.
כן. לא, זה טירוף שאי אפשר בכלל להגדיר אותו.
אז, כן. אז תראו, בסוף...
אלא אם הוא מיליונר ומיליונר.
בסוף אני לא חושב שאנחנו הולכים להיות פה באיזשהו הרבה, שמעתי אנשים שאומרים, תשמע, עוד 3-4 שנים, הולך להיות פה משבר ענק של כל האנשים שקנו דירות שהם לא יכולים להרשות לעצמם. אז קודם כל זה תלוי מה קרה למחירי הדיור, אם המחירים ירדו בתקופה הזאת או עלו בתקופה הזאת, זה מאוד מאוד ישפיע על מה גודל המצוקה, אבל בסוף הבנקים, דווקא ההלוואה הבנקאית הזאת, הלוואת הקבלן שדיברנו עליה, היא הלוואה שמאוד, הבנקים מאוד חשופים לדבר הזה ומאוד רגישים לזה, והיום כשאתה בא לקחת הלוואת קבלן, בוא נגיד שאני עכשיו קונה דירה ב3 מיליון שקלים, ואני צריך לקחת הלוואת קבלן של מיליון היום.
רק תגדיר, כל מי שעושה 10-90 לוקח כבר...
בהגדרה, כל מי שעושה פחות מ-15-85 לוקח הלוואת קבלן חובה.
וואו.
אין אופציה אחרת. הבנק לא ייתן ליווי בנקאי אם אין לך 15%. בסדר? זה אין כזה דבר בלי הלוואת קבלן.
יפה.
אי אפשר.
לפעמים יש הלוואות קבלן, כן, גם ב-20-80, אפילו ב-30-70 יכול להיות תיאורטית הלוואת קבלן.
כן, אבל זה פחות מה שאנחנו רואים. לרוב אנחנו רואים את זה כשאנחנו פחות ב-20% הון עצמי, אז יש הלוואת קבלן, והבנק, כשהוא נותן לך את ההלוואה הזאת, קודם כל הוא בודק לפי יחס ההחזר שבנק ישראל קבע, שאתה יכול לעמוד בהחזר ההלוואה, הלוואת הקבלן, למרות שאתה לא הולך לשלם אותה בפועל, תיאורטית שהיית יכול אם היית צריך, אבל מעבר לזה הם גם בודקים את הסכום הנוסף. זאת אומרת, אם עכשיו לקחתי הלוואה של מיליון, הלוואת קבלן, ואני צריך לקחת עוד הלוואה של מיליון, עוד 3 שנים שהפרויקטים מוכן, הם ישאלו אותי מאיפה אתה הולך להביא את הכסף הזה. אז או שאני אראה להם שיש לי מספיק הכנסות, הם לא עושים לי את החיתום משכנתא, נכון? אבל הם לא יאשרו לי את ההלוואת קבלן, והיזם בחוזה, אומר, אם לא מאשרים לך את ההלוואת קבלן, אתה צריך לשים את הכסף הזה בעצמך. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו לוקחים על עצמנו פה כסיכון, והבנקים לא לוקחים את הסיכון הזה, שאנשים חוששים ממנו הרבה, שעוד 4 שנים פתאום כולם ימצאו את עצמם במשבר שהוא אדיר, זה כנראה לא מה שיקרה. עוד פעם, זה מאוד גם תלוי במחירי הנדלן בישראל.
אני פחות מאמין במשברים גדולים פה בשוק הדיור. כמובן יכול לקרות.
מה כן עלול להשתבש בדרך?
אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר זה שניכנס לעסקה שהיא לא טובה. אני חושב שזה הדבר המשמעותי ביותר שבאמת יכול לקרות. זה תמיד אלטרנטיבת ההשקעה. אני אכנס להשקעה שדחפו לי מקום שהוא... דחפו לי חלומות. בסדר, אני מדבר על זה הרבה לאחרונה, על הפרויקטים החדשים ביפו. יפו זה אזור בעייתי. איך שלא נהפוך את זה?
אוכלוסייה מעורבת.
כן, אוכלוסייה מעורבת. יש פשע, יש. זה אזור שהוא אזור בעייתי. והביקושים שם למגורים, מבחינת האוכלוסייה היהודית, זה בעיקר זוגות צעירים, סטודנטים וכולי, זה פחות משפחות שבאות לגור שם. יש, באזורים מסוימים יותר, אזורים מסוימים פחות. יזמים עכשיו עושים הרבה מאוד פרויקטים ביפו, בין אם זה בנייה חדשה, בין אם זה התחדשות עירונית. וכשאתה קונה דירה ביפו, היום מוכרים דירות כאלה, הייתי אומר סדר גודל של 40 אלף שקל למטר, לדלת. מחירים שהם מאוד 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 גבוהים, זה לא, זה מחירים ש... הם כמו יד אליהו, כמו אזורים מסוימים, כאילו...
מה זה רק אומר פלדלת שה...
פלדלת, פלדלת זו המדידה שהיא לא מתחשבת במרפסות, לא מתחשבת אם יש לך חנייה או משהו כזה, אלא נטו השטח של הדירה, כולל חצי מהקירות החיצוניים, זו מדידת פלדלת, זאת המדידה המקובלת, שאנחנו מסתכלים ברשות המיסים על מה הגודל של הדירה, זו מדידה שהיא מדידת
גודל
פלדלת.
גודל דירה סטנדר, כאילו...
נכון. נכון
אתה גודל... בא לקנות דירה מיד שנייה, אומרים לך מה שטח הדירה?
נכון, נכון. עכשיו, עכשיו, בהקשר הזה, אם אנחנו עכשיו הולכים על איזשהו מקום שמוכר לי איזשהו חלום, בסדר? שיום אחד המחירים פה יהיו בדיוק כמו מרכז תל אביב, ומה שקרה בנווה צדק יקרה גם פה. אז בעיניי, יכול להיות שהחלום הזה יתממש, לחלוטין זה לא משהו שהוא מופרך, אבל אני רוצה לראות שלא מבטאים לי במחיר היום יותר מדי מהחלום העתידי הזה. אתה מבין מה אני אומר? וזה צריך מאוד מאוד להיזהר, כי בקלות ב-10.90, כל עסקה נראית זולה, הכל נראה זול, תן לי דירה ב5 מיליון שקלים, מה אני צריך לשים פה? כאילו, זה כלום, 500 אלף שקל יש לי.
זה מייצר הטעיה מסוימת.
זה הטעיה פסיכולוגית.
זה לקחת הלוואה.
הכל נראה לך זול.
קיבלת פה את ה...
הכל, והכל נראה לך זול, 5.95, אתה שם 80 אלף שקל, יש לך דירה. אז זה ממש, זה ממש, ואם מאשרים לך את ההלוואה, אז אתה אומר, סבבה. ואני אומר, יש פה סיכון. חבר'ה, אפשר להפסיד הרבה כסף בנדלן, נכון? אני לא חושב שזה התרחיש הסביר, אבל זה לא... אם יגידו לי שכמו שהנדלן עלה ב-20%, שהוא ירד ב-20%, אני קראתי כתבה השבוע של מישהו שטוען שהמחירים בפועל של דירות חדשות מקבלן בישראל ירדו ב-15%. זה החישוב שהוא עשה, שהוא כולל את אלטרנטיבות ההשקעה, שהוא כולל... את הריביות, אני חולק עליו.
מחירים בפועל.
מחירים בפועל ירדו. אני חולק עליו, אני חושב שהירידה הייתה אולי 5%, הרבה 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 יותר קלה, אבל בצלת המחאה המהותית, יש לנו בהיסטור ישראלים שאנחנו מתים על נדלן, באמת ישראלים מאוד אוהבים לדבר על נדלן, להשקיע בנדלן, יש לנו איזה נטייה לחשוב שזה רק יכול לעלות וכולי.
למגורים.
נכון.
יש הרבה שאלות של כאלה שרוצים, אין להם כרגע את הכסף לקנות דירה למגורים, אומרים מה אני אעשה עד אז, עד שאני אקנה דירה למגורים.
אבל בסוף בדיוק האנשים האלה בעיניי, בן אדם שיודע שהוא רוצה לקנות דירה למגורים, ואין לו היום דירה, בעיניי הוא עושה טעות גדולה אם הוא משקיע רק בשוק ההון, ואנחנו אוהבים את שוק ההון ומשקיעים בשוק ההון בעצמנו.
אני מסכים.
כי הוא צריך לגדר את החיים שלו למעשה.
מצמיד.
אגב, יכול להיות שלאותו בן אדם דווקא מתאימות העסקאות 5.95, או,
סליחה,
או 10.90, בוא נגיד 20.80.
אז אני אגיד למי ברמה האסטרטגית העסקאות האלה הכי מתאימות,
כן.
כי יש הרבה אנשים שזה מתאים להם, אבל ברמה הקלאסית, מאנם שיש לו מזכורות גבוהות, הייטקיסטים למיניהם, בעלי מקצועות חופשיים, שיש להם מזכורות גבוהות, יש להם יכולת לעמוד בהרבה משכנתאות. משכנתה, מי שעדיין לא, אחרי כל הפרקים בפודקאסט פה, עדיין לא מכיר, משכנתה זה דבר טוב. משכנתה עוזרת לנו להרוויח יותר, להתמנף, כל עוד אנחנו יכולים לעמוד בה. העסקאות האלה של התנאי תשלום המוטבים, הן הכי מתאימות לזוגות שיש להם יחסית מהטון עצמי היום, אבל יש להם את היכולת לקחת משכנתה, ויש להם יכולת חיסכון גבוהה. יש להם את היכולת לחסוך בשנים הקרובות, עד שהדירה תהיה מוכנה, להשלים את יתרת ההון העצמי, אם זה 10.90, אז את העוד 15% של ההון העצמי, ולקחת משכנתה, ולעשות את כל הדבר הזה.
אז הם מקבלים את עצמם במקום להשקיע את הכסף, או הם יכולים להשקיע בינתיים את הכסף, גם במקומות אחרים, יכול להיות ששווה להם בכלל לשלם לקבלן, תלוי מה הרכב תשלומים, צריכים לבדוק את הכל בדיוק.
הם גם יכולים עם כסף פנוי להשקיע אותו במקומות אחרים בזמן הזה, והם בעצם מקדימים את ההשקעה שלהם.
והם מקבלים את עצמם למחירי הדירות, שזה הדבר הכי חשוב במהלך הזה. וככה מחירי הדירות לא בורחים להם, ומעלים את הסיכון הזה, גידור טבעי של המשפחה.
ודיברנו על הסיפור הזה בסוף של כמה זמן ההזדמנות הזאת הולכת להישאר. אנחנו נמצאים פה בתקופה שהיא מאוד מיוחדת. בסוף לדירה מקבלן יש גם יתרונות אסטרטגיים, שאני לא יודע אם נספיק לגעת בהם פה.
כן, אחרי זה ניגע קצת לעומת פינוי-בינוי.
כן, אז יש
יתרונות. קודם תשלים את המשפט לגבי ה...
אנחנו... הרבה שנים הסתכלנו על הסיפור הזה של דירות מקבלן, עם איזשהו כאב, כי מדבר פה על מוצר שהוא פנטסטי ברמה האסטרטגית.
מה קורה ברמה האסטרטגית, תסביר.
אז בואו ניכנס לזה טיפה. יש כמה דברים, יש כמה אלמנטים שבהם דירה מקבלן היא מתנהגת אחרת בתור מוצר, מאשר דירת יד שנייה מבחינת המחוקק. בעיקר בהקשר של מיסוי. כי כשאנחנו קונים דירה יחידה, יש לנו פטור מס רכישה, במחירה יש לנו פטור מס שבח, יש לנו פטור על הסחירות, כל הפטורים האלה עד התקרות שלהם. ויש את הסיפור של דירה חליפית, שמי שלא מכיר, אם יש לי דירה היום, אני יכול לקנות דירה אחרת, נגיד שתי דירות יד שנייה, יש לי דירה אחת יד שנייה, אני קונה דירת יד שנייה אחרת, יש לי שנה וחצי, שבהן אני יכול להחזיק את שתי הדירות, עד שאני חייב למכור. בעבר זה היה שנתיים, עכשיו יש איזושהי תקופת הערכה, עם, אני לא זוכר אם היא נבעה מהקורונה, מהמלחמה, בגדול אבל זה שנה וחצי.
רגע, שנה וחצי, ואם בזמן הזה הדירה היא תחלסה של הקבלן?
שנייה, שנייה, אני עדיין בדירות יד שנייה. יש לי דירת יד שנייה, כאן יש לי דירת יד שנייה, יש לי שנה וחצי למכור את הדירה הקודמת, ואני נהנה מפטור ממס רכישה.
ואתה יכול להזכיר את הדירה השנייה.
נכון, נכון, יש לי פטור מס רכישה על הדירה הנרכשת, פטור מס שבח על הדירה הנמכרת. בדירה מקבלן יש הקלה. אפשר לעשות את זה לא רק שנה וחצי ממועד הרכישה, אלא עד שנה אחרי קבלת טופס 4 של הדירה מקבלן. כלומר, אפקטיבית, אני יכול לקנות דירה מקבלן שתהיה מוכנה, נגיד, בעוד 3 שנים, ויש לי למעשה 4 שנים שבהן אני יכול להחזיק את שתי הדירות במקביל, בפטור מס רכישה ובפטור מס שבח.
בוא, אם יש לך כסף, זה נשמע פצצה.
ולא צריך כל כך הרבה כסף. לא צריך כל כך הרבה כסף, כי כמו שאמרנו,
30, הדירה רק 30%
הדרן מקבלן הרבה פעמים אתה שם סכום שהוא מאוד.
אתה גם לא צריך את ה-30%, את ה-30% אתה צריך בהמשך, כשהדירה מוכנה. בשלב הראשון,
נניח הלכת על עסקת 30-70, בסדר? בוא נהיה שמרנים, אני לא הרפתקן, בא שם את ה-30% שלי, מתחייב ל-70% משכנתה, ביום שאני נכנס לדירה, אני חותם על המסגרת משכנתה, וכבר מושך מן איזה שקל או שתיים, שתובטח לי המסגרת, אני נועל את העסקה הרמטית מכל הכיוונים שאין מצב שאין לי את העסקה.
נכון, נכון.
ואולי בוא גם תגיד כמה מילים על העניין של השחיקת קרן בתקופה הזאת.
אז דווקא בדירות מקבלן, הקרן לא, היא נשחקת הרבה פחות. כלומר, בסוף בדירת יד שנייה, ברגע שאנחנו לוקחים את המשכנתה, אנחנו מתחילים לשלם אותה. בכל מקרה במשכנתאות, הקרן נשחקת לאט בהתחלה. מי שלא מכיר את הגרף של המשכנתאות, של איך זה נראה, בגלל שהלוח תשלומים שלנו הוא לוח תשלומים שנקרא שפיצר, שבו אנחנו משלמים תשלום שבגדול אמור להיות שווה לאורך התקופה, או פחות או יותר דומה לאורך התקופה, למעט שינויים קלים, אז המבנה של משכנתה רגילה היא שבהתחלה אנחנו משלמים בעיקר את האלמנט של הריבית, ובהמשך אנחנו מורידים יותר מהקרן. והרבה אנשים אומרים, טוב, אני רוצה להחזיר, החזר חודשי גבוה יותר, או לקחת את המשכנתה לתקופה קצרה יותר, ואז אני אשחוק את הקרן יותר מהר, ואני בעצם ארוויח יותר, שזו דעה שהיא דעה רווחת, בהסתכלות שלי, מבחינה פיננסית, אין לי בעיה, וזה אולי נושא אחר, אני לא רוצה לקחת אותם
פה לעולמות ה... רציתי לגעת בזה של הקדמת תשלומים, כדי להוריד מהקרן. זאת אומרת, יש מישהו עכשיו עם הון עצמי גבוה יחסית, הוא לא רוצה 20-80, הוא רוצה, סתם דוגמה, 70-30, בשביל להוריד מהקרן. זה משהו שהוא...
אז הוא יכול, הוא יכול, הוא גם הרבה פעמים הוא גם יוכל לקבל איזושהי הנחה במחיר הדירה, אם הוא מביא משמעותית יותר הון עצמי.
באופן, אני חושב שצריך להתייחס, גם אתה אמרת את זה שם, וזה אפילו טיפה צרם לי, כי אמרת, אני אלך שמרני, אני אשים 30%. אם אתה מסוגל להשלים את העסקה, זאת השאלה המהותית. אם אני מסוגל להשלים את העסקה, תן לי 0-100. זה לא יותר מסוכן, אם אני מסוגל להשלים את העסקה. ככל שאני אשים פחות כסף היום, והוא יהיה מושקע בדברים אחרים, ברמת התוחלת, אני הולך להרוויח יותר כסף, ולכן ההצעות של ה-5.95 הן סופר אטרקטיביות.
אתה צודק, אבל צריך להיזהר, אבל אם הוא ישים את הכסף במניות, ושוק המניות ייפול כמו ב-2008.
אז צריך, עוד פעם, זה מקום של גידור סיכונים. אז אם תיק המניות שלך בשוק ההון הוא מספיק גדול, בצורה שגם אם הוא יחתך, יש לך עדיין מספיק כסף להשלים לדירה. אז אתה מוגן,
נכון,
אם לא, אז
ברור. אבל אני מאוד יהיה מבואס, אם אני פה למשבר כמו 2008, אם אני, הוא נחתך ב-50% ואני נותן את כל התיק, במקום
צריכים,
אתה יודע.
צריכים לקחת את המדרכי ביטחון, אבל מה שלגמרי, צריכים
לא
לקחת את המדרכי
ביטחון. לא הייתי שם במניות כסף שהולך לדירה.
אנחנו מסכימים, אבל אתה כן רוצה, חד משמעית מעדיף את ה-10-100 למעט 30-70, ואני אשים את הכסף לקרן כספית.
0-100 את כל
הכסף. כן, 0-100. עשינו עסקה כזאת. באמת? עשינו עסקה כזאת, כן. זה לא 0 לאורך כל התקופה, זה 0 למשך שנה, ואחרי זה 20%, בסדר. אבל עדיף לך, ותשים את הכסף בקרן כספית, ואתה תרוויח יותר.
סבבה, 5% במקרה.
אבל מה שהתחלתי להגיד, זה שהיינו מבואסים תקופה, שראינו את הנכס, האסטרטגיה הזה של דירה מקבלן, שיש לה יתרונות, שאתה יכול בסוף להיות הרבה יותר ממונף על הנדלן בתנאים של דירה יחידה, מי שיכול לעמוד בזה, ואין עסקאות טובות. חבר'ה, לפני שנתיים, לפני 3 שנים, הדירות מקבלן היו יקרות מדי.
וגם הכל היה צמוד למדד.
הכל צמוד למדד, פריסת השלום שהיא בדרך כלל לינארית לפי התקדמות.
והיום יש עסקאות פנטסטיות מקבלן, ממש פנטסטיות, עסקאות שבעיניי חלקן מתחרות אפילו ראש בראש בעסקאות של התחשות עירונית, שזה לא מובן מאליו בכלל, ואפשר טיפה לגעת
בהבדלים
ביניהם. אבל מה שאני אומר זה שיש לנו פה הזדמנות בדירות מקבלן, שבעיניי היא הזדמנות חולפת, אני לא יודע אם היא תישאר עוד חודש, עוד חודשיים, או עוד כמה, אבל גם אנחנו קנינו דירות מקבלן ממש בחודשים האחרונים.
מזל טוב. טוב שהגעתם לעוד דירות.
אז למה באמת לקנות מקבלן ולא בפינוי-בינוי?
אז אני חושב שזה בעיקר שאלה אסטרטגית, ובעיקר שאלה של אופי של הבן אדם. יש אנשים שדירות מקבלן מרגישות להם, מרגיש להם מסוכן, ועם דירה יד שנייה הם מרגישים יותר בנוח. כי הם אומרים, וואלה, זו דירה פיזית, אני רואה אותה, אני...
היא מוזכרת כבר.
כן, נכון. כן, יש אנשים שמרגישים ככה.
רגע, יש... כן, בוא נגיד, יש איזשהו סיכון בהשלמת הבנייה, נכון, נכון שאתה, זה נמצא כרגע לנייה.
אתה לא יודע בדיוק איך זה יצא, מי יגור שם
וכו'. בוא, יש סיכון. בדיוק, לפני שבועיים, שבוע, עברתי בראשון לציון, יש במרכז ראשון, בעניין שהוא חצי גמור. אפילו, היו שני מקרים כאלה ב-30 שנה האחרונות. אתה רואה כאילו בעניין שרק עקומת חנויות, ממש בהרצל, במרכז העיר, עקומת חנויות מלאה, ולא השלימו את הבנייה למעלה. זה קבלן שפשט את הרגל במרכז העיר הכי מכוער שיש, ראשון לציון.
עכשיו, מי אם הייתה לך ערבות בנקאית, לא משנה אם זה מבנק, מחברת ביטוח, עדיף מבנק, אבל זה שניהם טובים, אז אתה יודע שהבנייה תושלם מתישהו, אתה יודע שאתה תקבל את הדירה שלך, ואם אני קונה להשקעה, תן לי שהפרויקט יתעכב. אני מעדיף. פרויקט אמור להיות מוכן בעוד 3 שנים, הוא ימסר בעוד 5 שנים, אני מעדיף, כי אני קיבלתי לי את המחיר הסופי. נהנה מעליית הערך, אין לי תשלומים, אין לי שום דבר בדרך, לא צמוד לשום דבר, או מקסימום צמוד למדד תשומות הבנייה, תלוי פרויקט, אני בסדר עם זה. אבל יש אנשים שמפחיד אותם דירה מקבלן, יש אנשים שהפוך. אומרים, התחדשות עירונית, יש לי אי ודאות, אני לא יודע, זה יצא לפועל, זה לא יצא לפועל, זה באוויר. דירה מקבלן, אני יודע מה אני מקבל. אני יודע, יש לי דירה חדשה, אין לי בעיות, ראש שקט,
כן, דיירים טובים. כן, אני יודע, אבל גם
העון
העצמי, בפינוי בינוי.
לא, זה, כן, אבל עצמי. גם מה שאמרנו, שהשלמת הבנייה נראה לאנשים לא תמיד, אולי במיוחד אנשים מבוגרים שהם זוכרים את כל הקריסות וכל הבעיות שהיו, היו פעם, אני חושב שהיום, היום המציאות לא שהיזמים כאלה מיליון, כולם ממאות מיליוני שקלים העון עצמי, כן, זה לא ככה. אבל הבנקים היום הרבה יותר חזקים מפעם. הבנקים פעם היו יותר שבררים.
נכון. אז זה ברמת העדפות האישיות. מעבר לעדפות האישיות, יש את השאלה של מבנה ההון ומבנה ההכנסות. בן אדם שיש לו הרבה מאוד הון, בעיניי הוא מבזבז את הזמן בללכת לדירות מקבלן. אם הוא לא פתוח להתחדשות עירונית, סבבה, זה גם טוב. אבל אם יש לו הרבה הון ברמת המיליון נזיל, מיליון וחצי נזיל, בעיניי הוא ירוויח הרבה הרבה יותר בדירת התחדשות עירונית באזור המרכז, כי אם אותו הוא יכול לקנות דירה, שהוא יקבל דירת תמורה שהיא כבר דירת יוקרה, דירה מרכזית שהיא הרבה יותר שווה. ואנשים שיש להם הכנסות, שהן הכנסות נמוכות, לרוב פחות יתאים להם דירות מקבלן. כי מדובר על דירות יקרות, גם אם יש לך הרבה הון, בסוף מדובר על דירה יקרה, אתה צריך בסוף להשלים את העסקה, ונניח שעכשיו אני בן אדם עם, לא יודע, עם 3 מיליון שקל מזומן, או 2 מיליון שקל מזומן, ואני קונה דירה מקבלן. אז נחמד לי שקיבלתי את ה-10.90, אז שמתי מעט כסף בדירה עצמה, ואת השאר שמתי בקרן כספית, כי אני צריך את הכסף להשלמת העסקה. אז הרווחתי את ה-4% שלי על הכסף שבצד, זה לא עוזר לי הרבה. היה עדיף ללכת להתחדשות עירונית. בן אדם שיש לו, נמצא בצד השני של הסקאלה, בן אדם עם הון קטן והכנסות גבוהות, אין לו מה לחפש בהתחדשות עירונית, הוא לא יוכל לקנות שום דבר שהוא רלוונטי, הוא יוכל לקנות איזה דירה ב-700-800 אלף שקל, בפריפריה שאולי מתישהו תעבור התחדשות, ייקח עוד זמן להתחדשות עירונית להגיע במסה לפריפריה. יש ניצנים, פטריות פה ושם, אבל ייקח לזה זמן...
בסוף זה יגיע, כי כל המחירים בארץ עולים והכדאיות הולכת ועולה.
נכון, זה בסוף.
בכל חלקי הארץ, כן, מי שמחפש ממש את ההזדמנויות לטווח ארוך, ארוך, ארוך בהתחדשות עירונית, אין ספק שזה כנראה בפריפריה. כן, למשל, עכשיו שמעתי על פרויקט בקריית משה ברחובות, תקשיבו שאני הייתי אפילו, לא משנה באיזו סיטואציה, נוכח בכנס של הדיירים, לא, אני לא בעל דירה, הם מקבלים, אנשים שיש להם דירה של 50 מטר, מקבלים עוד 65 מטר, נכון. שזה מטורף, ומקבלו דירות מדירה ששווה אולי מיליון,
זה בעצם מתחם ההתחדשות העירונית הכי גדולה בישראל.
והשבחה, כנראה שההשבחה הכי גדולה גם בישראל.
כן.
נתנו שם הכל, מטורף.
כן, אבל צריכים גם, לא ניכנס פה לעולם של ההתחדשות העירונית, אבל בסוף, איפה שאתה רואה תמורות, שהן תמורות כל כך גדולות, ביחס בין הדירה שאתה קונה לבין הדירה שאתה מקבל, ברוב המקרים, אתה לא תקבל את התמורות הכל כך גבוהות. כלומר, יש פה שאלות, במקרה הזה כן, אבל יש
מקרים ש... שם היה מטורף, אני ראיתי 65... וגם מענק של, לא משנה, מענק גדול, עוד הדיירים מקבלים מענק חטיבה, שזה מטורף. אתה גם יוצא עם כסף, אתה יכול אפילו להגדיל דירה בתוך הפרויקט שלך.
או... אז כמו שאתה אומר, ההתחדשות העירונית
מטורף.
היא פנטסטית. בסוף יש את שני הקצוות האלה, שבהם די מובהק, הרבה הון עצמי, מעט הכנסות, התחדשות עירונית. מעט הון עצמי, הרבה הכנסות, דירות מקבלן, כל הטווח שבאמצע תלוי. מאוד תלוי. יש פה שאלות של נסיבות החיים של הבן אדם. האם הוא בשלב שהוא עומד להגדיל את המשפחה, ויהיה עוד ילד, עוד שניים, ההוצאות הולכות לגדול, אולי הוא במצב הפוך, הוא במצב שההכנסות שלו צפויות לגדול, והוא כבר עם שני ילדים, והוא עכשיו התחיל עבודה בהייטק, והמשכורת שלו הולכת לגדול ב-10,000 נטו לאורך החמש שנים הקרובות, אני לא יודע. אז זה מאוד תלוי, אבל הייתי אומר שלכל בן אדם יש, צריך להבין מה נכון לו ברמה האסטרטגית,
בהתאם לנסיבות שלו. שזה כבר ייעוץ ותכנון פיננסי אישי ועצמאי, בהתאם למאפיינים של כל בן אדם ובן אדם.
נכון, נכון. כי בסוף הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לקנות דירה שלא מתאימה לנו, לא להיות מסוגלים לעמוד בה ולמכור אותה בלחץ. ככה מפסידים
בעצם. זה לא מפסידים, זה לא לישון בלילה, זה לפרק את המשפחה. יותר מזה.
כן.
כשההפסד הכי גדול שאפשר לעשות עסקאות מאוד טובות ומאוד מתאימות לנו, שיקדמו אותו וימנפו אותנו, ויתנו לנו דווקא ביטחון לישון עוד יותר טוב בלילה, שזה בעצם הכאב לב שיכול לקרות פה.
לגמרי. אז בוא נחזור רגע למה שדיברנו קודם, סליחה. בהקשר של מה יהיה עוד כמה שנים, במקרה שהיזמים יהיו פחות לחוצים מבחינה תזרימית.
זה מה שאנחנו שואלים את עצמנו ברמה העסקית את הדבר הזה. אפילו במקום הראשוני שם, שואלים את עצמנו, אוקיי, יש לנו איזשהו פעילות בתוך החברה, שלא הייתה קיימת. האם זו פעילות שאנחנו הולכים להשקיע בה, מכניסים שכיר במשרה מלאה לנהל את הדבר הזה וכולי, או שזה איזשהו חלון הזדמנויות שיחלוף עוד שנה, שנתיים? אני חושב שהתשובה היא איפשהו באמצע. אני חושב ש... המלאי של היזמים בסופו של דבר ירד, הם הרבה יותר מוכנים לזה, הם קונים קרקעות במחירים יותר זולים. יש איזשהו משהו שהשתנה, שאני לא ברור לי שאנחנו נראה אותו קורה עוד פעם. מצד שני, היזמים גם קלטו, וואלה, נחמד הקבוצות האלה. יש פה יתרון, אני לא צריך לעשות פריסל, אני לא צריך כל כך הרבה התעסקות. לא צריך כזה שיווק, הקבוצות יישארו, הם לא הולכות לשום מקום בעיניי. הם גם הקבוצות יצטרכו להתאים את עצמם. מה הן מציעות? כשאולי לא יהיה אפשר להציע 10-90, כשאולי אפשר להציע 15-85. מה הדברים? עדיין, זה כנראה יותר טוב ממה שהשוק הכללי ידע להציע.
יעשו התאמות פשוט.
יעשו התאמות, וככה לפחות איך אנחנו רואים שהדברים האלה הולכים. כן.
טוב, עוד דבר שאני רוצה פה להיכנס אתכם בפועל, איפה אתם רואים את ההזדמנויות היום, וגם בטווח הארוך דיברת פה על בת ים, ראיתי שעשיתם שם כמה עסקאות, אז קודם כל בוא נתחיל בכלל ב... מלמה בת ים, כשאני כאילו, כן, כשאני רואה את בת ים, אני אומר כאילו, איזה קרבה לחוף מטורפת, ואיזה מדהים כאילו לחיות שם, ופעם הזיכרונות מהילדות שלנו היו, סליחה שאני אומר את זה, כאילו, אני קצת צוחק, וזה כל העבריינים, וכל המכות, וכל כי כאילו, זה מה שהיה פעם, כי אני גרתי בראשון לציון,
אני חושב שנעשות איזושהי חלוקה, כשמדברים על איפה להשקיע, כי זה מאוד משתנה מדירות מקבלן, לעומת דירות יד שנייה. זה אזורים אחרים להשקיע. נגיד, מקודם דיברתי על יפו, כמקום שבעיניי פחות אטרקטיבי להשקיע בדירות מקבלן, ולמרות זאת קנינו דירה ביפו, דירה יד שנייה, שהולכת להתחדשות עירונית שבינינו עסקה פנטסטית. אז אני כן חושב שיש פה איזשהו מקום להסתכל, בגלל שהנושא פה היום הוא באמת קבוצות רוכשים ודירות מקבלן, אני חושב שנתמקד
בדירות
מקבלן. דירות קבלן, איזה ערים לדעתם?
אנחנו כרגע מתמקדים בשני ערים, בסדר? בשתי ערים. עיר אחת זו פתח תקווה. פתח תקווה זולה מאוד. זולה מאוד ביחס לאזור שסובב אותה, בטח אני מדבר ביחס לשרון, בטח אני מדבר ביחס לגבעת שמואל ורמת גן וכולי, המחירים שם הם עדיין מאוד אטרקטיביים, אנחנו ראינו את המחירים בפתח תקווה בחצי שנה האחרונה, פשוט טסים, והם עדיין יחסית אטרקטיביים בינינו, למרות שהרבה פחות מה שהם היו בעבר, אז זה משהו שהוא מקום שהוא מאוד מעניין לדירות מקבלן, בגלל הקו האדום, בגלל הראש עיר החזק, בדיוק הרכבת הקלה, הרבה דברים קורים שם, פארק הייטק וכו'. פתח תקווה,
אבל לא יקרה, 3-4 מיליון שקל?
שלושה חדרים בפתח תקווה, סמוך לרכבת קלה, אתה תקנה באזור ה-2.3 מיליון כיום.
לא נשמע, כאילו ברכים של רחובות בעצם.
לא יקר. ולכן אנחנו גם משקיעים שם, כי אנחנו תופסים את זה כמקום שהוא מאוד אטרקטיבי. אנחנו עשינו בפתח תקווה סדר גודל של 50 עסקאות מאז תחילת המלחמה. כאילו רק בשביל להבין כמה אנחנו מאמינים במקום הזה. גם לוד בינינו, השכונה החדשה של לוד,
עם כל העיריות והמתחים.
הרוב הבינלאומי, בסוף אין שם, זה עדיין מקום של שכונה חדשה, אנחנו מאמינים בדירות קבלן, ולקנות במגה שכונות, בשלבים ראשונים, בשלבים שיש הרבה תחרות בין היזמים, בשלבים של פריסל. אנחנו רואים שיש בסוף איזשהו מתכון שעובד בדירות מקבלן, שמה אנשים אוהבים. ואנשים אוהבים לגור בשכונות שהן חדשות.
נכון.
משכונות שנהנות מפארק, מבתי ספר, גנים, מרכזים מסחרים, קרבה לרכבת קלה, או מטרו, או רכבת ישראל. כל הדברים האלה, נגיד הרובע הבינלאומי, בלוד נהנה מהם.
ומה המחירים בלוד למשל?
לוד זה מתחיל מחל מדירות שלושה חדרים, מחל מ-1.9 מיליון שקלים.
וואו, התייקר לוד.
כבר אין את המחירים האלה.
ותלוי בפרויקט. התייקר. לא, עדיין, יש עדיין, המחירים עדיין קיימים. תלוי בפרויקט והמיקום שלך בתוך השכונה העתידית, ואני חושב שזה זול מאוד. היום על דירות שלושה חדרים, נגיד בחולון, מתחילים איתך, דירות הכי גרועות ב-2.3, ראיתי גם דירות ב-2.7 ו-2.8, שלושה חדרים. בסדר? אז זה דברים שאנחנו רואים אותם. השוק הוא דינמי, השוק משתנה, ומה שאזור שהוא זמן מסוים הוא הכי אטרקטיבי, הופך להיות פחות אטרקטיבי. בת ים, אני חושב שהיה לה תקופה שהייתה מאוד מאוד אטרקטיבית, היא עדיין עיר אטרקטיבית להשקעה. אנחנו עדיין מלווים משקיעים בקנייה של דירות שם. אני גר בבת ים בעצמי, אני מאמין בעיר.
חולון?
חולון היא עיר סופר אטרקטיבית לדירות יד שנייה. דווקא דירות יד ראשונה היא עיר מאוד מאוד בעייתית להשקעה.
היא הולכת הרבה בניינים שהם הולכים לעבור התחדשות עירונית, השאלה אם זה כבר מגולם במחיר.
אז זה לא מגולם במחיר בצורה ראויה, זה מגולם בצורה מסוימת, אבל אין הרבה עסקאות למחירה בכל מקרה בחולון. אבל חולון, לצורך הדוגמה, מדברים על דירות עוד פעם חדשות מקבלן. בחולון עכשיו יש אולי 7-8 פרויקטים בשווקים. זהו. על עיר שלמה זה עיר של 100,000 איש.
דירות קבלן, תומר חולון, כרגע, נכון היום?
יש מעט היצע. יש מעט היצע, ולכן היזמים מצליחים לקבל מחירים שהם גבוהים, כי תחשוב על זה שיש אוכלוסייה גדולה שגרה בעיר, שאין להם באמת, לא היה להם את ההיצע של דירות חדשות לעבור אליהם יותר מדי.
לא רק זה, רוצים שהילדים שלהם שנולדו יגורו לידם? מה זה?
שהילדים יהיה קל. מספיקים הביקושים המקומיים, לא צריך להכניס משקיעים בכלל, מספיקים הביקושים המקומיים בשביל להשיג מחירים.
אז זה גם אומר פוטנציאל לעליית ערך גם.
אני חושב שדווקא הפוטנציאל לדירות היד שנייה, כן, זה פוטנציאל אדיר לעליית ערך.
אבל חולון אנחנו חושבים שבחולון יהיה היצע אטרקטיבי בהמשך. כשבמסגרת חד 619, הרבה מהפרויקטים הישנים יהרסו ויבנו דירות חדשות, אנחנו מאמינים שגם שם ייפתח ההיצע. חשוב להבין גם ברמה האסטרטגית לאיזה פרויקט אנחנו נכנסים. כי אם אני עכשיו קונה דירה מקבלן בגלל התנאי תשלום, ובגלל שיש לי מעט הון עצמי, ויקח לי זמן לצבור הון עצמי משמעותי, אני רוצה פרויקט עם רנווי ארוך. רנווי ארוך, אני כנראה ארצה להתמקד בפרויקטים של שכונות חדשות. כי כשנבנית שכונה חדשה, לוקח זמן לביקושים למגורים להגיע. בדרך כלל אנשים לא קונים דירות למגורים בשכונות חדשות, אלא הם קונים דירות למגורים בשכונות שהן כבר מבוססות, שהם יכולים להבין איך השכונה נראית, איך הפארקים נראים, מה איכות החינוך וכו'. ולכן המחירים בשכונות שהן שכונות חדשות, לרוב יעלו בערכם באופן משמעותי, לא תמיד, אבל באופן משמעותי יותר מאשר בשכונות קיימות.
כן, אנחנו ראינו את זה בהרבה מאוד שכונות, למשל השכונה הירוקה ביבנה, השכונה הירוקה בכפר סבא.
נכון, כרמגת, פארק הים פה, פארק הים שם. אנחנו רואים, המתכון עובד.
כן, כי בואו, זה איכות חיים שיש שכונה חדשה, הכל חדש, לא צריך להשקיע, לא צריך לחדש.
האוכלוסייה דומה לך, זה הרבה זוגות צעירים, משפחות צעירות.
צעירים, מקצועות חופשיים, אייטק.
והמחירים הכי עולים, כאשר הביקושים למגורים מגיעים. בת ים המחירים בטסו לאורך העשור האחרון, בעיקר בגלל המשקיעים. בת ים עדיין לא חלטה את עליית מחירים של הביקושים למגורים. כשיגיעו הביקושים שאנשים באמת רוצים לגור במקום, שם זאת הקפיצה הכי גדולה. וכשאני קונה דירה להשקעה מקבלן, אני רוצה להבין מה אופי ההשקעה שלי. האם אני הולך להחזיק את הדירה 7, 8, 10 שנים, ואז אני אקנה בשכונה שהיא שכונה חדשה, ואני אענה מעליית הערך, או אם אני קונה את הדירה מקבלן כדירה חליפית לדירה קיימת, מתכוון למכור אותה ברגע שאני יכול בפטור ממס שבח, נגיד שנה וחצי אחרי קבלת טופס 4, ואז אני אקנה דווקא בשכונה שהיא שכונה מבוססת, בעיר שהיא עיר קיימת, שאני יכול למכור כבר לרוכש שקונה למגורים, שרואה את זה כדירת החלומות שלו, ולא למשקיע. אז יש פה את השאלה הזו גם, כן, לשים אליה לב.
טוב, נדיב דויץ' וגיא גלנטי.
איזה פרק מרתק.
חפרנו קצת.
חפרנו, ואני חושב שאפשר, אפילו רק על המסל של הקבוצות יש אותו. זה עולם, זה פשוט עולם.
אבל נתתם פה הרבה כלים.
הרבה כלים והרבה תובנות, וגם ממה להיזהר בעצם, שזה דברים הכי הכי חשובים. נראה לי שכל מי שיקנה דירה עכשיו מקבלן בכלל, ובמיוחד מי שיקנה בקבוצת רוכשים, יאזין לפרק הזה, אני בטוח.
חברים, כיף גדול.
יאללה, תודה רבה.
אז אתיקה פיננסים נגיד, ושאתם מארגנים גם קבוצות רוכשים, לאנשים, מייעצים, תכנול פיננסי.
כן, אנחנו מארגנים קבוצות רוכשים, ואנחנו מארגנים משהו שאני חושב שהוא אפילו יותר מעניין, זה מיני קבוצות. זה משהו שלא דיברנו עליו פה, אבל הרבה פעמים למיני קבוצות, קבוצות של 4-5 אנשים, מהניסיון שלי, אפשר להשיג את העסקות, אפשר להשיג עסקות שהן נדירות, ובסוף יש כוח גם בקטן. בסוף השחקן הקטן יכול הרבה פעמים להשתחל, לסגור איזה פינה קטנה, לסגור איזשהו עסקה קטנה, שזה גם משהו שהוא כדאי גם להכיר אותו.
ואז זה מכניס את הקבלן לתוך העסקה?
לא להכניס את הקבלן לתוך העסקה.
לא, אני אומר, זה מכניס את הקבלן לתוך הליווי, מה שאתה אומר, ופותר לו, בדיוק פתרת לו את הבעיה כבר.
נכון, או שאתה, להרבה פעמים יזם, יש לו איזה דירה אחת שהוא, סוג דירה אחת שהוא קצת תקוע איתה, איזה מיקום אחד, איזה פרויקט שהוא ציפה תקוע איתו, מגיעים 3-4-5 קונים, עושים מסע ומתן מהיר, יעיל, מרוכז. הרבה פעמים, ברמת הממוצע, אני רואה שהעסקאות האלה, הן עסקאות יותר טובות ממה שאפשר להשיג גם עם 20 קונים.
מעניין. טוב, מדהים. נדבר על זה אולי בהמשך.
מדהים, טוב.
יאללה.
תאזינו לפודקאסט שלכם, בדרך לחופש כלכלי.
בדרך לחופש כלכלי. והנה, ותודה לנותן את החסות שלנו, קפטן אינבסט, הפודקאסט פשוט נדלן. הוא מחייך פה לאחורה, ולבית השקעות הורייזן, בפודקאסט מפצחים השקעות, ולסחבק שמערכים אותנו. ואם אהבתם את הפרק הזה, ובטוח שאהבתם, תלחצו עוקב לפודקאסט באפליקציה שבה אתם מאזינים, זה חשוב לנו, בשביל להמשיך לתת לכם ערך.
ולטיק טוק. תצטרפו
לקהילה ציפור פיננסית בפייסבוק, ותלחצו עוקב בטיק טוק, ותודה רבה לסחבק פה שמערכים אותנו, אם אתם צעירים ומחפשים משרה, אז סחבק.
תודה, שלום.
תודה, חבר'ה.
טוב, תודה, ולהתראות בפרק הבא. ביי.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.
אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להאזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם.